שלום וברכה, מסכת קידושין דף נון ג', אנחנו מתחילים בדף נון ב' עמוד ב' בשורה האחרונה. בהמשך למחלוקתם של רבי יהודה ורבי יוסי, האם אדם יכול לקדש אישה בקודשי קודשים? אמר רבי יוחנן, הפכנו דף, נמנו וגמרו, דהיינו. עמדו תלמידי החכמים למניין ורבו האומרים שהיא אינה מקודשת ובטלו המועטים וחזרו בהם, כך שגם לפי שיטת רבי יהודה, המקדש בחלקו, בין אם הוא עשה את זה בקודשי קודשים ובין אם הוא עשה את זה בקודשים קוליים, לא קידש. ורב לעומת זאת חלק על רבי יוחנן ואמר עדיין היא מחלוקת, כי לדעתו לא עמדו למניין וממילא לא חזר בו רבי יהודה מדבריו. אמר על כך הבאי שכבתי דה רבי יוחנן מסתברא, מסתבר לומר כשיטתו של רבי יוחנן שרבי יהודה אכן חזר בו, דתניא שכך שנינו בברייתא, מניין שאין חולקים מנחות כנגד זבחים, והכוונה לפי שווי הדמים, שכהן לא יוכל לומר לכהן חברו טול אתה מנחה ואני אטול חזה ושוק או בשר חטאת ואשם. תלמוד לומר, הדבר נלמד מהפסוק, וכל מנחה אשר תאפה בתנור וכל נעשה במרחשת ועל מחוות, לכהן המקריב אותה לא תהיה. וכן הפסוק העוקב, וכל מנחה ולולב השמן וחרבה לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. ונקדים ונאמר שמנחה באה משלושה מינים, חיטה, שעורה ולבונה. כמו כן ברוב המנחות באה תוספת, אפי מן הצומח, שמן בכלי המנחה, ובנוסף מביאים יין לניסוך בראש המזבח. תהליך הקרבת המנחה כולל ארבע עבודות עיקריות, המקבילות לארבע עבודות שבקורבנות מן החי, והן קמיצה, נתינת הקומץ בכלי שרת, הולכת הקומץ למזבח והכתרת הקומץ. המנחה היא קודש קודשים, ולפיכך היא נאכלת בעזרה לכהנים זכרים ליום ולילה עד חצות. והיות שיכלה התורה להסתפק במילים וכל מנחה לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו, הרי שפירוט המנחות תאפה בתנור, במרחשת, מחוות, בלולב השמן וחריבה, הם לשונות מיותרים שעומדים לדרשה. אומרת הברייתא, יכול שלא יחלקו דווקא מנחות כנגד זבחים, דהיינו כנגד בהמות, מפני שלא קמו תחתיהם בדלות. שיש קורבנות בהמה שהם קורבן עולה ויורד, זאת אומרת שהם תלויים במצבו הכלכלי של המקריב, ואם המקריב הוא עני, הוא מביא עופות תחת בהמה. אבל הוא לא מביא מנחה תחת בהמה. אז אולי זו הסיבה שכהנים לא יכולים לחלוק מנחות כנגד זבחים. אבל אולי הם כן יחלקו מנחות כנגד עופות שהרי קמו תחתיהם בדלות. דכתיב במטמא מקדש ובשמיעת קול עלה, ואם לא תשיג ידו לשתי תורים, והביא את קורבנו אשר חטא עשירית היפה. תלמוד לומר, לכן בא הפסוק ואמר, וכל נעשה במרחשת. שגם על זה נאמר בהמשך הפסוקים, לכל בני אהרון תהיה. ומכאן לומדים שהם לא יכולים להחליף מנחות אפילו כנגד קורבנות עוף. ממשיכה הברייתא, אז יכול שלא יחלקו מנחות כנגד עופות, מפני שהללו מיני דמים והללו מיני קמחים. אבל אולי כן יחלקו עופות כנגד זבחים, שהללו והללו, גם העופות וגם הזבחים, הם מיני דמים. תלמוד לומר, לכן יתרה התורה את המילים על מחוות, שאם היתור הזה אינו עניין שלומדים ממנו למנחות כנגד זבחים, שהרי זה כבר למדנו מהמילים וכל מנחה לכל בני אהרון תהיה. אז אם כך תנאו עניין למילים ועל מחוות, כדי ללמוד שלא ניתן לעשות חלוקה בין זבחים לעופות. וממשיכה הברייתא, אז יכול שלא יחלקו עופות כנגד זבחים שהללו מעשיהם ביד והללו מעשיהם בכלי. שמסתבר לומר שלא מיית הכתוב שלא יחלקו עופות כנגד זבחים מפני שכך הדין נותן, שהרי העופות מעשיהם ביד על ידי מליקה בציפורן, לעומת הזבחים שמעשה השחיטה הוא בכלי, דהיינו בסכין. ולכן לא יכולים הכהנים לחלוק עופות כנגד זבחים. אבל אולי כן יחלקו הכהנים מנחות מסוג אחד כנגד מנחות מסוג אחר שהללו והללו מעשיהם ביד. תלמוד לומר, לכן באה התורה ולימדה על ידי איתור הלשון וכל מנחה בלולב השמן ובהמשך לכל בני אהרון תהיה. שהאיתור של המילים מנחה בלולב השמן בא ללמד שלא ניתן לבצע חלוקה גם כאשר מדובר בשני מיני מנחה שונים. וממשיכה הברייתא, אז יכול שאכן לא יחלקו מחוות כנגד מרחשת ומרחשת כנגד מחוות. ומסביר רש"י שאלה סוגי כלים שהיו במקדש, וכל המנחות הנקמצות היו טעונות כמות של לוג שמן, והמחוות היא צפה ואינה עמוקה, לעומת המרחשת שהיא עמוקה. כפי שניתן לראות בציור הבא, מתוך החוברת של הארגון להשלטת העברית מונחי לשון כלי מטבח. ולכן במחוות, מתוך שהיא רחבה, אז צפה הסולת ומתפשט השמן בכולו, ועל ידי כך האור שורף את השמן, ולפיכך, מנחה שעושים אותה במחוות נקראת שמעשיהם קשים. מה שאין כן, המרחשת שהיא עמוקה, אין האור שורף את השמן, לפי שהוא נבלע בעובי החלות, ולפיכך, מנחה שנעשית במרחשת נקראת מעשה מרקין. ובגלל ההבדל הזה שזו מעשה מרקין וזו מעשה קשים, ניתן להסביר שזו הסיבה שאמרה התורה שלא יחלקו הכהנים מנחת מחוות כנגד מרחשת או להפך. אבל אולי כן יחלקו הכהנים מנחת מחוות כנגד מנחת מחוות אחרת ומרחשת כנגד מרחשת אחרת, שהללו והללו שני מיני מנחת המחוות מעשה קשים, אינמי או גם ששני מיני מנחת המרחשת מעשה מרקין. תלמוד לומר, לכן באה התורה ואמרה את איתור המילים וחריבה ובהמשך לכל בני אהרון תהיה, כדי לומר שגם אופן חלוקה כזה אסור. וממשיכה הברייתא, אז יכול שלא יחלקו הכהנים בקודש הקודשים קורבן כנגד חברו, כמו במנחה שהיא נקראת קודש קודשים, אבל אולי כן יחלקו הכהנים בקודשים קלים, שבקודשים קלים בשונה מקודשי הקודשים יש לכהנים זכייה בקורבנות, אז אולי יכול למכור חלקו בקורבן זה בשביל זה. תלמוד לומר, לכן אמרה התורה, את איתור המילים בהמשך הפסוק לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו, וסמיך לי ובסמוך שני פסוקים לאחר מכן אמרה התורה, אם על תודה קריבנו, שכשם שאין חולקים בקודשי קודשים, כך אין חולקים בקודשים קלים. ולומד את הברייתא דין נוסף מהמילים איש כאחיו, שהמילה איש באה למעט קטן, שרק כהן שהוא איש הגדול בשנים, הוא חולק בקורבנות, ואפילו אם הוא בעל מום, שאף כהנים בעלי מום היו משמשים במקדש, הם היו מטליעים בעצים, זאת אומרת בודקים שאין תולעת בעצים, ומפשיטים ומנתחים ושוחטים את הקורבנות, ואין הקטן חולק בקורבנות ואפילו אם הוא תם. עד לכאן הסבר הברייתא, ועכשיו מוכיח אביי שרבי יהודה חזר בו שמי שמקדש בקודשי קודשים, אין האישה מקודשת, שהרי הברייתא היא ספרה, וסתם ספרה מני כשיטת מיהי רבי יהודאי. והוא כאמר, אז אם כך רבי יהודה הוא זה שאמר, דלית בדין חלוקה כלל, שהכהנים לא יכולים לחלוק בקודשים, מה שאומר שלפי רבי יהודה, קודשי קודשים לא נחשבים ממונו של הכהן, אלא משולחן גבוה זכו הכהנים בקודשי הקודשים, ואם כך שמע מינה, שלפי רבי יהודה, כהן שקידש אישה בחלקו מהקודשים, הרי אינה מקודשת. הגמרא הזכירה את הספרה, שבארמית התרגום הספר, או ספרה דבי רב, שזה הספר של בית המדרש של רב, הוא מדרש הלכה על ספר ויקרא, ומקורות ארץ ישראלים כינו אותו בשם תורת כהנים. בתלמוד נאמר סתם ספרה רבי יהודה, אך רב שריר הגאון מסייג אמירה זו וכותב, כי אין משמעות הדבר שמה שנאמר ללא ציון הוא תמיד מדברי רבי יהודה, אלא שדבר הלכה זה עבר במסורת באמצעות בית המדרש של רבי יהודה. זמן עריכתו הסופית של הספרה אינו ידוע, אך הוא היה מוכר כצורתו גם לראשוני האמוראים, חכמי התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי, ויש הסבורים, על פי דעת הרמב״ם, שאורחו הראשון היה רב מהדור הראשון לאמוראים, תלמיד רבי יהודה הנשיא ומייסד ישיבת סורה. אז עד לכאן ראינו את ההוכחה של אביי, כדברי רבי יוחנן, שגם רבי יהודה חזר בו, מדבריו שהמקדש אישה בחלקו מן הקודשים היא מקודשת. מקשה על כך אמר רבה, וכרב מי לא תניה? האם לא מצאנו ברייתא שמסייעת לדברי רב? שעדיין היא מחלוקת ורבי יהודה לא חזר בו מדבריו? והתניה, שהרי יש ברייתא שאומרת, הצנועים מושכים את ידיהם והגרגרנים חולקים. הוא מסביר רשי שהדברים נאמרו לגבי לחם הפנים, שזה מאפה אשר סודר בכל יום שבת על שולחן הפנים, במשכן אוהל מועד ובבית המקדש. הוא כלל 12 חלות עשויות סולת שהיו מונחות בשתי מערכות על השולחן. המצאותו של הלחם, תמיד ללא הפסקה, על השולחן הייתה מצוות עשה. בכל שבת לאחר הקרבת המוסף, הלחם היה נאכל בקדושה על ידי שתי משמרות הכהונה העובדות בשבת במקדש, זו שמסיימת וזו שמתחילה, וזה אחד מ-24 מתנות כהונה. הוא מספר את הברייתא במסכת יומא ש-40 שנה ששימש שמעון הצדיק נשתלחה ברכה בלחם הפנים, וכל כהן שהיה מקבל כמות של כזית מלחם הפנים, או שהוא היה אוכל אותה וסביה, ואפילו יש היו אוכלים והיו מותירים ממנה. אבל לאחר תקופתו של שמעון הצדיק נשתלחה מערה בלחם הפנים, וכל כהן המגיעו כמות של פול, לא הייתה הכמות הזו מסביעה אותו, ולכן הכהנים הצנועים היו מושכים ידיהם ממנו, כי לא ניתן היה לסבוע מכמות כזאת, אבל הכהנים הגרגרנים היו חולקים. הוא מסביר רשי שהגמרה בשלב הזה מבינה שמשמעות המילה חולקים אין הכוונה ליטול חלקו המגיעו, שהרי כיוון שנשתלחה בו מערה והוא היה מקבל כמות של פול, למה זה היה ראוי? אלא חולקים הכוונה דרך עילוי, שהכהן היה מניח את חלקו לחברו ונוטל כנגדו במקום אחר. מה שאומר שבלחם הפנים היה קיים דין חלוקה. ובהכרח שהברייתא מתאימה לשיטת רבי יהודה, שאמר שאדם יכול לקדש אישה בחלקו מן הקודשים שערי ממונו, ומכאן הוכחה לדברי רב שרבי יהודה לא חזר בו. דוחה הגמרא את ההוכחה, מהי הכוונה חולקים? הכוונה חוטפים. כך שכוונת הברייתא לומר שלאחר תקופת שמעון הצדיק לא היה דין חלוקה בלחם הפנים. מה הכוונה והגרגרנים חולקים? את חלקו המגיעו לכהן, שכאשר הוא לא היה שווה לו, הוא קיבל כמות קטנה מדי, הוא היה חוטף גם את חלק חברו ואוכלו. והוכחה להסבר הזה כדקטני סייפה, כמו שכתוב בסוף אותה ברייתא, שמעשה באחד שחטף חלקו וחלק חברו, והיו קוראים אותו בן חמצן עד יום מותו. ולגבי המקור לביטוי בן חמצן, אמר רבא בר רב שילה, מה יקראה? מאיזה פסוק רואים שהמילה חמצן משמעותו גזלן? אפשרות אחת מהפסוק בתהילים, אלוהי פלטני מיד רשע, מכף מעוול וחומץ, מיד מי שעושה עוול וגזלן. הרי שהמילה חומץ מתייחסת לגזלן. אפשרות שנייה, הרבה אמר מהאחה, מהפסוק בישעיהו נקרא בפנים, לימדו היטב דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה. הוא מסביר רש"י שהמילים אשרו חמוץ, הכוונה, החזיקו יד הנגזל להצילו מיד עושקו. הרי שחמוץ, שזה כמו חמוץ, הכוונה לאדם גזול. ומעיר רש"י, שמה שנאמר במסכת סוכה, הנכנסים חולקים בצפון, הכוונה לחלקו המגיעו, ומדובר בעוד שהייתה בלחם הפנים ברכה. ציטוט מהמשנה, המעשר שני, בין בשוגג ובין במזיד לא קידש, דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, שוגג לא קידש, מזיד קידש וכו'. ושואלת הגמרא על דברי רבי מאיר, מנענה מילי, מה המקור לדבריו שמעשר שני נחשב כממון גבוה ולכן לא ניתן לקדש בו אישה? עונה על כך, אמר רבה חברי בנו דרבה, משמי דגמרא. הוא מסביר רש"י שהביטוי משמי דגמרא, הכוונה שכך נקבעה בגמרא ושנויה בפי בני בית המדרש. שהמקור לדברי רבי מאיר הוא מהפסוק, וכל מעשר הארץ, מזרע הארץ, מפרי העץ, לאדוני הוא קודש לאדוני. וזה נאמר לגבי מעשר שני, שהוא להשם הוא שייך, ולא שייך לכהן לקדש בו אישה. מקשה על כך הגמרא, הרי גם בתרומת מעשר, שהלוויים היו מפרישים עשירית מן המעשר שהם קיבלו, וזה היה נאכל רק על ידי הכהנים ובני משפחותיהם כשהם תאורים, דכתיב בה נקרא בפנים, כן תרימו גם אתם תרומת אדוני מכל מעשרותיכם אשר תיקחו מעת בני ישראל, ונתתם ממנו את תרומת אדוני לאהרון הכהן. ולמרות שבדומה למעשר שני כתוב בתרומת מעשר תרומת השם, ותנן, והרי שנינו במשנה, שהמקדש בתרומה מקודשת. מתרצת הגמרא שזה מפני, דלא כתיב בי, בתרומת מעשר שזה תרומה להשם, אלא רק תרומת השם. ולכן זה לא דומה למעשר שני. ממשיכה הגמרא ומקשה, והרי לגבי הפרשת חלה דכתיב בה, נקרא בפנים, מראשית הרסרתכם תיתנו לאדוני תרומה לדורותיכם, ולמרות שכתוב להשם, ותנן ושנינו במשנה שהמקדש בתרומות מקודשת. הוא מסביר רש"י שתרומות כל תרומות במשמע, והפרשת חלה גם היא נקראה תרומה, שהרי כתוב מראשית הרסתכם תיתנו לה שם תרומה. מתרצת הגמרא שהפרשת חלה לא דומה למעשר שני מפני דלא כתיב בית המילה קודש. ממשיכה הגמרא ומקשה, והרי שביעית דכתיב בה נקרא בפנים כי יובל היא קודש תהיה לכם מן השדה תאכלו את תבואתה. כך שהמילה קודש כן מופיעה לגבי פירות שביעית, ותנן, ושנינו במשנה שהמקדש בפירות שביעית מקודשת. מתרצת הגמרא שזה מפני דלא כתיב בי בפירות שביעית גם את המילה להשם, כך שצריך להופיע גם המילה קודש וגם המילה להשם, באופן דומה לנאמר במעשר שני, כדי שנלמד שלא ניתן לקדש בזה. ממשיכה הגמרא ומקשה, והרי תרומה, והכוונה לתרומה גדולה, דכתיב בה, פסוק בירמיהו נקרא בפנים, קודש ישראל לאדוני ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשם וראה תבוא עליהם נאום אדוני. הרי שנזכרה גם המילה קודש וגם המילה לשם, ותנן ובכל זאת שנינו במשנה, שכהן המקדש בתרומה האישה מקודשת. מתרצת הגמרא שהמילים קודש לשם ההוא בישראל כתיב, שהנביא ירמיהו אומר שישראל קרויים קודש לשם, והביטוי הזה לא מוסב לגבי התרומה. הפרחנו דף, מקשה על כך הגמרא ולאו ממי לשמעת מינה. אמנם זה נאמר לגבי ישראל, אבל מזה שכתוב קודש ישראל לשם ראשית תבואתו, משמע שישראל כתרומה הם לקדוש ברוך הוא, אז אם כך שמע מינה שתרומה גם היא קודש לשם. מתרזת הגמרא, תרגמה, פירש את הדברים רבין סבא, רבין הזקן, קמי לפני דרב, שהמיעוט שאמר קרא לגבי מעשר שני, להשם הוא, בא ללמד, הוא בהווייתו יהה. שרק מעשר שני, נחשב כממון גבוה, ולכן הכהן לא יכול לקדש בו אישה. ציטוט מהמשנה, ובהקדש, אם כהן קידש אישה בדבר שהוקדש לבדק בית המקדש, אז אם הוא עשה את זה במזיד, הוא קידש אותה, ואם הוא עשה את זה בשוגג, הוא לא קידש אותה, אלו דברי רבי מאיר, ורבי יהודה אומר להפך, שאם הוא קידש אותה בשוגג, הוא קידש אותה, ואם הוא קידש אותה במזיד, הוא לא קידש אותה. ואמר כך רבי יעקב, שמית מנה דרבי יוחנן, תרת. שמעתי שני הסברים מרבי יוחנן, אחד לגבי שגגת מעשר דרבי יהודה, ואחד לגבי שגגת הקדש דרבי מאיר, שבשניהם אין אישה מתקדשת בהם. ובא רבי יוחנן לתרץ, מדוע לשיטת רבי יהודה, כהן שקידש אישה במעשר שני, במזד קידש, אבל בשוגג לא קידש? והרי לשיטת רבי יהודה, מעשר שני הוא ממון אדיוט. אז אם כך, מדוע כאשר הוא קידש בשוגג את האישה, היא לא מקודשת? וכן לדברי רבי מאיר, שכהן שקידש אישה בהקדש, במזיד קידש, בשוגג לא קידש. וקשה שאם במזיד הוא קידש אותה, אז מה שונה הדבר בשוגג? ואומר רבי יעקב שהוא זוכר שחדה מההסברים של רבי יוחנן היה לפי שאין אישה רוצה, מסבירה שהיא שאם הייתה אישה יודעת שבאופן הזה מקדש אותה הכהן, היא לא הייתה מקבלת את זה לשם קידושין. אז אם כך זה קידושי טעות. וחדה ואחד מההסברים של רבי יוחנן היה לפי שאין שניהם רוצים, שאם גם המקדש וגם המתקדשת היו יודעים שבאופן הזה התקיימו הקידושים, שניהם היו מסרבים בעניין. ומסבירה שהיא שהנפקמינה בין שני ההסברים, שבאותו הסבר שאמר רבי יוחנן לפי שאין אישה רוצה, אז אם אנחנו נבדוק את האישה והיא אמרה אני כן רוצה והיא לא מקפדת על הדבר בו קידש אותה הכהן, אז אין אנו צריכים לבדוק את הכהן האם נוח לו בדבר, כי מסתום אין נוח לו. ולכן יש חשיבות לשייך את ההסברים של רבי יוחנן לדברי רבי יהודה או לדברי רבי מאיר. ומסיים רבי יעקב, ולא ידענ האם הנהיו. אני לא יודע לשייך לגבי איזה דעה תלה רבי יוחנן באישה, ולגבי איזה דעה תלה רבי יוחנן בשניהם, גם באישה וגם באיש. הוא מסביר רשי שהנפקמינה בדבר, שלגבי אותה דעה שפירש ברבי יוחנן, שזה לפי שאין האישה רוצה, אז אם נבדוק את האישה והיא אמרה רוצה אני, ואני לא מקפידה במה הוא קידש אותי, איננו צריכים לבדוק את המקדש, כי מסתם נוח לו בדבר. אמר על כך רבי ירמיה, ניח זה ינן. נראה אנחנו על ידי ההיגיון שלנו, על מה אמר רבי יוחנן את דבריו. לגבי מעשר שני מסתבר שהיא לא ניחה לה משום תירחה דאורחה, שאם היא הייתה יודעת, היא לא הייתה מוכנה לקבל את המעשר שני עבור קידושיה, שהרי היא צריכה להעלותו לירושלים כדי שהיא תוכל לאכול אותו. מה שאין כן אי הוא, הכהן שקידש אותה בשוגג במעשר שני, ניחה לי דניק נעית את הממילא. לא מפריע לו שתתקדש האישה במעשר שני, והיות שהוא לא יכול להשתמש במעשר שני, אלא אם כן הוא מעלה אותו לירושלים, אז זה כאילו הוא קידש אותה בחינם, בלא תורך. ולכן מסתבר שמה שאמר רבי יוחנן לפי שאין אישה רוצה, זה מתייחס לשגגת מעשר לפי דברי רבי יהודה. אלא שונה הדבר לגבי הקידושים בהקדש, ששם תרווי הוא לא ניחה להו דניתחי להקדש על ידיו, שלשניהם, גם לאיש וגם לאישה, לא נוח שיתחלה להקדש על ידיהם ויצא לחולין, שזה דבר איסור. שאמר על כך הפסוק, נפש כי תמעול מעל, והם לא רוצים להיות מועלי מעל. ואם יחולו הקידושין, אז הרי נתחללו המעות, כשהוציאם המקדש מרשות גבוה ונתנו לה. ולכן הסתבר שדברי רבי יוחנן, לפי שאין שניהם רוצים, מתייחס לשגגת הקדש על איבא דרבי מאיר. ורבי יעקב, שאמר שהוא לא יודע לשייך את דברי רבי יוחנן, לגבי איזו מהדעות הם נאמרו, הסיבה שהוא לא סבר כרבי ירמיה, מפני שהוא אמר, איפכה מסתברה, ניתן בדיוק להסביר ההפך. מי לא איקה למימר, האם לא ניתן לומר, שדברי רבי יוחנן לפי שאין שניהם רוצים, נאמר לגבי מעשר שני. שאי היא לא ניחה לה משום תירחה דאורחה, שהאישה לא מעוניינת להיקדש במאות מעשר שני, משום שהיא צריכה להעלותו לירושלים כדי לממש אותו, וגם אי הוא לא ניחה לה משום אונסה דאורחה. וגם לכהן המקדש לא נוח לקדש את האישה במאות מעשר שני, שהיות שהמעשר השני אין בו שווה פרוטה, כי לא ניתן להוציאו אלא בירושלים, ואפילו אם תמכרנו האישה, דמיו נתפסים בקדושתו, כך שעד שהיא לא מביאה את המעשר לירושלים, היא לא מקודשת, שהרי קידושיה צריכים שיהיו שווה פרוטה. אז אם הכהן המקדש היה יודע מעיקרה שמדובר במעשר שני, הוא לא היה מקדש אותה בכך, מפני שהוא צריך לקבל על עצמו אחריות, לאונס שיכול לקרוא למעשר השני בדרך, ויותר שכיח, מצוי, שיירה אונס למאות מעשר שני אצל אישה מאשר אצל גבר. או גם ניתן להביא פירוש נוסף, שגם אם המקדש לא ייקח אחריות על המעשר שני בדרך, לא נוח לו שבמידה ויהרה אונס למעשר השני, אפילו שזה באחריותה של האישה, היא תעצב ותאמר לו, כי תשתני בדבר שלא נהניתי בו. אלא ממשיך רבי יעקב ואומר שדווקא לגבי שגיגת הקדש, ייתכן ואמר רבי יוחנן שאין חלים הקידושים לדעת רבי מאיר כי אין אישה רוצה בהם, כי בישלמה נוח לי להבין שהיא לא ניחה לה דניתחי להקדיש על ידה, שדווקא לאישה לא נוח שיתחלה להקדש על ידי הקידושין. דמה הנאה יש לה בחילולו, שהרי אם לא תקבלנו אז יצטרך המקדש לקדשה ביתר משלו. אלא היא הוא המקדש לעומת זאת, מי לא ניחה לי דניקנאית את הממילה. האם לא נוח לו שהאישה מתקדשת לו אף על פי שעליו לשלם להקדש את הסכום שהוא חילל, שהרי ייתכן שמה אין לו משלו עכשיו כלום לקדש אותה. ולכן רבי יעקב לא הסביר את דברי רבי יוחנן כהסברו של רבי ירמיה. ובהמשך לדברי רבי מאיר, שמי שקידש בהקדש בשוגג לא חלו הקידושין, בא מיני שאל רב המרב חיסדא את השאלה הבאה, אישה שאין מתקדשת בשגיגת הקדש לרבי מאיר, מעות מהו שיצאו לחולין? האם ניתן להנות מהמעות עתה, וזה הכואב, יתחיין עבורן קורבן מעילה? או במילים אחרות, האם מעילה זה דווקא כאשר חל קניין על ידי החפץ של ההקדש, או שמא מעילה נגרמת על ידי עצם ההשתמשות בחפץ ההקדש, אפילו אם בסופו של דבר לא חלה פעולת קניין? אמר לי, ענה לו רב חיסדא, אישה אין מתקדשת, אז מעות האח יצאו לחולין. או במילים אחרות, הגדרת מעילה היא דווקא על ידי ביצוע של פעולת קניין, ולא על ידי שימוש שבסופו של דבר לא חלה פעולת קניין, שאז במה יצאו המעות מרשות ההקדש אחרי שאין דברן כימין. ומביאה הגמרא שאלה נוספת, באה מיני שאל רב חייא בר אבין מרב חיסדא את השאלה הבאה, במכר מאי? כאשר אדם לקח חפץ במעות הקדש בשוגג, לשיטת רבי מאיר, האם האדם קנה את החפץ או לא קנה אותו? האם זה דומה לקידושין והמחר נחשב כמקח טעות, או שרק בקידושין הקידושים לא חלים כי אדם מקפיד על כך, אבל לא במחר? אמר לי, ענה לו רב חיסדא, שאף במחר לא קנה. איתי והקשה לו רב חייא בר אבין, שיש משנה במסכת מעילה שאומרת, גזבר של ההקדש שמפקיד מעות אצל שולחני, דהיינו חלפן כספים. אם המעות שהוא הפקיד הם צרורים בצרור, אז לא ישתמש בהם החלפני, ולפיכך, אם הוא הוציא, לא מעל הגזבר, אלא מעל השולחני. אבל אם הגזבר נתן את המעות לשולחני כאשר הם מותרים והם לא קשורים בצרור, הרי כנראה שהוא ישתמש בהם, ולפיכך, אם הוא הוציא אותם, מעל הגזבר, שהרי ידע הגזבר שהשולחני צריך למעות באופן תדיר. אבל אם נתן גזבר ההקדש את המעות לבעל הבית, דהיינו לאדם שהוא לא חלפן כספים, אז בין כך ובין כך, בין אם הוא נתן לו את המעות צרורים, בין אם הוא נתן לו את המעות מותרים, הוא לא ישתמש בהם, שהרי הגזבר לא הפקיד את המעות אצלו על דעת זה שהוא ישתמש בהם, כי סתם בעל הבית אינו משתמש תמיד במעות, ולפיכך במקרה כזה, אם הוציא את המעות מעל בעל הבית ולא הגזבר שהפקיד את המעות אצלו. אומרת המשנה שיש מחלוקת מה הדין כאשר נתן הגזבר של ההקדש את המעות לחנווני, שהוא אינו צריך תמיד למעות שנותנים לו פירות וכל מכר חנותם באשראי, אז אם כך די לו במיעוט המעות שבידו. ואמרה המשנה, חנווני כבעל הבית, דברי רבי מאיר, ורבי יהודה אומר, חנווני כשולחני. עד לכאן ציטוט המשנה, ועל פי זה מקשה רב חייא בר אבין, עד כאן לא קמיף לגי, לא נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה מהמשנה, אלא דמר סבר שזה רבי יהודה שחנווני הוא כשולחני, ומר סבר שזה רבי מאיר שחנווני הוא כבעל הבית. אבל דקולי אלמה, שניהם מסכימים שאם הוציא החנווני את מעות ההקדש לחולין, אז בהכרח שאחד מהם או הגזבר או החנווני מעט, והרי כאן במשנה מדובר במחר, זאת אומרת שלרבי מאיר מחר שבוצע במעות הקדש קנה, שהרי אם הוא לא קנה האח יצאו המעות לחולין. מתרץ רב חיסדא שרבי מאיר לדבריו דרבי יהודה כאמר, הוא אמר את הדברים לשיטתו של רבי יהודה, שכך הוא אמר לו, לדידי, לשיטתי, אפילו אם הוציא החנווני את המעות, נמי, גם כאן יהיה הדין שהוא לא מעל. כי אני רבי מאיר סובר, שמחר שנעשה במעות הקדש בשוגג, לא חל, אלא לדידך, לשיטתך רבי יהודה, או דילימיה, תודה לי לפחות, דחנווני הוא כבעל הבית, שלשיטתך החנווני מעל ולא גזבר ההקדש. שהרי לא ברשותו שגזבר ההקדש הוא הוציא את המעות. ואמר לרבי יהודה בתגובה, שאני לא מודה לך שהחנווני מעל, מפני שאני סובר שהחנווני הוא כשולחני, ולכן מעל גזבר ההקדש, כי הוא יודע שהחנווני צריך תמיד למעות כדי לקנות סחורה. הוא מסתבר שהוא העלה על דעתו שהחנווני ישתמש במעות. עד לכאן דף נון גימל. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את ההבדל בין מנחת מחוות לבין מנחת מרחשת. ולשם המחשה, השתמשנו בחוברת שיצא בהוצאת הארגון להשלטת העברית וגדוד מגיני השפה. גדוד מגיני השפה בארץ ישראל נוסד בשבוע שבין ד' ל-י' באייר תרפ"ג, חודש אפריל 1923. בשלה תקופת העלייה השלישית, נוכח המאבק על שפת ההוראה ורצונם של מספר פלגים ביישוב לחסור לשפת היידיש, נוצרה הרגשה כי מעמדה של העברית כשפת דיבור יומיומית נפגע. עובדה זו הובילה קבוצה מתלמידי הגימנסיה הרצליה, בסיוע המורים שלהם, לנסות ולהשליט את הלשון העברית בכל תחומי החיים. תלמידי הגימנסיה המתייצבים בראש המאבק הקימו את גדוד מגיני השפה, ודרכו ניהלו את המאבק באמצעים תקיפים ובמטרה לשכנע את הציבור לדבר בעברית. המבנה של גדוד מגיני השפה היה מחולק לפלוגות בדומה ליחידה צבאית, פלוגת תעמולה, פלוגת הפצה, פלוגת הגנה ועוד. תוכנית העבודה של גדוד מגיני השפה בארץ ישראל התקבלה באספה הכללית המייסדת, והיא נחלקה לשלושה סעיפים ראשיים. הסעיף הראשון, הפצת השפה. לשם כך הוקמה על ידי חברי הגדוד מחלקת מורים. הסעיף השני, תעמולה בעד השפה. לדוגמה, כרוזים אשר נשאו את הסיסמאות, יהודי דבר עברית, פירוד לשונות שווה פירוד לבבות, שפה אחת שווה נפש אחת, ועברית דבר עברית, חולקו בהתמדה בקרב קהל דוברי לועזית ברחובות והודבקו בכל המקומות הנראים לעין. הסעיף השלישי, עמידה על המשמר בפני הזלזול בשפה. חברי הגדוד שהיו נוכחים באספות שונות לא הרשו לדבר בשפה זרה מעל הבמה. כמו כן, מחלקה מיוחדת בתוך חברי הגדוד עברה ברחובות תל אביב, תקנה את כל השלטים שנכתבו בשגיאות כתיב, והדביקה שלטים עבריים במקום שלטים שנכתבו ביידיש ורוסית. חברי הגדוד לא בחלו גם בפעולות אלימות לקידום מטרותיהם, ולקחו חלק פעיל במלחמת השפות. הם מטילו פצצות סירחון לאולם בירושלים, בו הוצגה האופרטה השולמית, ולעיתים קרובות ביצעו פעולות מחאה אלימות, כולל יידויי אבנים, באולמות תיאטרון יידיש בישראל. דוגמה נוספת, המשורר חיים נחמן ביאליק נתבע לדין על ידי חבר הגדוד. ביאליק אמר לצעיר שהעיר לו על כך שהוא מדבר יידיש בתל אביב שילך לעזאזל, וגם זכה במשפט. הם גם פיזרו בכוח ערב התכנסות של כתב העת אוריאנט, כתב עת שפעל בארץ ישראל בשפה הגרמנית, והניחו פצצה במערכת כתב העת. וכך היה ההמנון שלהם. התדעו מי אנוכי, התדעו מי אני, מאוחדים אנחנו על כל החזיתות. אין אני פרקציוני ואף לא בורגני, בואו אחריי בואו, שלנו העתיד, וגם לא מופה שינני וגם לא איש צבא, כי סיסמתנו יהודי דבר עברית, התדעו מי אני, מגדוד מגיני השפה, יהודים אנחנו ידוע לכולם, יהודי דבר עברית, שפת עמך וארצך, בלעדנו אנו לא יתקיים עולם, יהודי זכור תמיד כי עברית היא שפתך, עברית היא שפתנו ובה אנו דוגלים, מפלגות אין לנו, אין גם תוכניות, ועל כל מתנגדנו אנו מצפצפים. ועל זה ניתן לומר, ההיסטוריה לעולם חוזרת.